הכל חי אונליין, 93fm.co.il. דרך חיים עם הרב חיים איידלס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים ולימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. אנחנו נמצאים ערב פסח של ממש, הציבור כבר בדק את החמץ לאור הנר. מחר בלילה ליל יתקדש החג, ננסה יחד עמכם המאזינים בשעתיים קרובות, שעה נוספת מעבר לכל תוכנית הרדיו מקדיש כאן בכלל, מהתחלת חודש ניסן, רבנים, מורי הוראה חשובים שמגיעים אל הרדיו ומאזינים לכם, לשאלותיכם, ועונים על דבר דבר ואופניו. אנחנו נתכבד בשעתיים הקרובות לדבר בהלכות החג, במנהגי החג, בדיני החג, ונלמד מעט עכשיו בפינה הקרובה שאנחנו כעת נקדיש לרפואת כל חולי עמו ישראל, מעט בדיני ליל הסדר.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב מבורך לכם המאזינים. נקדיש את דברי התורה כאמור לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שמהם. ונקדיש את השידור הזה במיוחד לרפואתו השלמה של אביר ההוראה, רבן של ישראל, מרן בעל השבט הלוי שליטה, רבי שמואל בן רחל. עם ישראל כולו, בכל צפוצות ישראל, בארץ ובגולה, מתפלל לרפואתו השלמה. עם ישראל זכה, ומרן שוכן בדורנו מעל מ-100 שנה. ומנהיג אותנו עם פסיקותיו הגדולות בכל תחומי התורה. שבט הלוי, יוד חלקים, קובץ מבית לוי, אלפי מורי הוראה, שחלקם בעצמם נפכו להיות מפוסקי הדור, שכולם תלמידיו ותלמידי תלמידיו. כמעט לא נמצא שוט מבין האחרונים שלא מתייחס בחרדת קודש ומזכיר ונתמך ונשמח על פסיקותיו של בעל שבט הלוי. כל רז לא אניס לי, והלכת כשמואל בכל מקום, והוא עיני העידה וראש העידה, וכל עם ישראל עשה אותו אלוף לראשינו. חובה על כל אחד מאיתנו להקדיש מעט זמן, מעט מחשבה, לעצור את הכל, ולהבין שכשיהודי כזה נמצא בתוכנו, עם ישראל סמוך ובטוח שתפילותיו עולות לרחמים ולרצון, וכמה חשוב שימשיך לשכון בדורנו הלאה ברפואת הגוף והנפש עד בו ינון במהרה בימינו. נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתו השלמה, רבי שמואל בן רחל. וכמו שהתחלנו בתחילת הדברים, שנלמד מעט בהלכות ליל הסדר, נלמד מעט בדיני הקערה, ועוד מעט בדיני ליל הסדר עצמו. מנהג הקערה שאנחנו נוהגים להניח בליל הסדר בראש השולחן, זה מנהג שלא מוזכר לא בשתי התלמודים, לא בתלמוד ירושלמי ולא בתלמוד בבלי. זה מנהג שמופיע בראשונים, זה מופיע בשיבולי הלקט, וגם בתוספות במסכת פסחים. הסדר הנכון לקערה, כפי שדיברנו שבוע שעבר, שכל הקודם למצווה, הווה אומר שכל הקודם לאכילה, הוא קודם לקערה, בקערה. הרי אין מעבירין על המצוות. לכן הדבר הראשון שאנחנו אוכלים, הוא הרי הקרפס עם המי מלח, הוא הדבר שלכאורה צריך להיות יותר קרוב אלינו בקערה. לאחריו אנחנו צריכים להניח את הגימל מצות, שנוכל לאחר אכילת הקרפס, לאחר מכן את המרור, את החרוסת, את הזרוע, את הביצה, כשאת המצות נניח בצד. נכון שהם שניים לאכילה, אבל לא בקערה עצמה, אלא בצד. לא נניח את כל הדברים על המצות, ולא את המצות על הדברים. כך פוסק המעריל ומרן הרמ"א, בסימן ע"ג. אבל מנהג העולם הוא באופן שונה. לא כדברי הרמ"א, ראש רבני אשכנז, ודברי המעריל, אבי אשכנז, אלא כדברי קודש הקודשים, מארי הקדוש, לסדר את הקערה בצורה של שתי סגולים. הווה אומר, הזרוע מימין, הביצה משמאל, ניצלה את שניהם, כי זה זכר לקורבן פסח, וזה זכר לקורבן חגיגה. המרור נניח מתחתיהם באמצע, החרוסת מתחת לזרוע במקביל, הקרפס מתחת לביצה, והחזרת, שזה עבור כורך, מתחת למרור. למעשה יוצא שני סגולים, ואת כל זה מניחים כן על המצות עצמם, כמובן בזהירות רבה. זו דעת מרן הארי. אגב, יש רמז לדברים שמונחים בקערה, הרחץ בניקיון כפיי והסבובה את מזבחך, מזבחך זה ראשי תיבות, מצה, מרור, זרוע, ביצה, חזרת, חרוסת וקרפס. את הרמז הנפלא הזה מביא החידה בספרו חיים לראש. ישנם עוד מנהגים בקערה, דעת הגרא שמניחים רק שתי מצות, דעת המהר"ל מפראג שמעריך לומר שהסדר שונה לחלוטין, יש עוד דעה שמופיעה באחד מגדולי הראשונים, אבל כאמור, העולם נוהג או כדברי מרן הרמ"א, או כדברי מרן הארי הקדוש. אולי צריך בעצם להעביר את הדברים לרגע, הזרוע והביצה הם כאמור זכר לקורבן פסח וקורבן חגיגה. הם למעשה עיקר מצוות הלילה, כשבית המקדש היה קיים, ובעזרת השם יתברך גם השנה עוד ייבנה. לכן מקומם בראש. הזרוע זה נגד קורבן פסח, והביצה כנגד קורבן חגיגה, מקומם בראש. המרור שנאכל עם קורבן הפסח בעזרת השם נמצא תחתיהם וכן הלאה לפי הסדר של החשיבות. לבעלת הבית אנחנו נאמר שתכין את הקערה מבעוד יום. הקערה כבר צריכה להיות מוכנה מחר, היום בלילה, כל אחת לפי היעילות שלה. אבל לא להגיש אותה לשולחן. אפילו שהכל כבר מוכן, היא לא מגישה את הקערה לשולחן, רק כשבעלה או ראש המשפחה חוזר מבית הכנסת, רק אז, ממש לפני הקידוש, בשונה מיום טוב שחל בחול, שהיא מדליקה את הנרות, שבעלה חוזר לפי חלק, או שהיא מדליקה את הנרות מקודם, בשעת כניסת החג, השנה שיום טוב חל בשבת, היא מדליקה את הנרות עם בעוד יום, ממתינה עם הקערה שמחכה על השיש בפינה, ממש לפני הקידוש היא מביאה את הקערה ומניחה אותה בראש השולחן. כך כותב הפרי מגדים ואבו דרם, אחד מגדולי הראשונים, גדולי בעלי המנהג. את הקערה שעליה כעת דיברנו, נניח רק לפני בעל הבית. אין צורך שלכל אחד יהיה קערה. חלק שמים לפני כל אחד קערה משום עניין של חינוך, אבל זה מסרבל את השולחן, כל אחד עם הקערה, זה דבר שהוא לא נכון. קערה אחת לפני בעל הבית ודי בכך, כך כותב השולחן ערוך הרב ומרן המשנה ברורה. דבר שכן ראוי שיהיה לפני כל אחד זה גימל מצות. שלכל אחד יהיה לפניו שלוש מצות, כדי שבעל הבית, כשהוא מברך על אכילת מצה והמוציא לחם מן הארץ, יוכל לאכול מיד מן המצות שלו. הרי בלאו הכי אין לו כמות של כזית לכל אחד מהמסובים. לכן, הדבר הנכון ביותר שכולם יחזיקו את המצות ביחד, יברכו ברכת אכילת מצה, יניחו את המצה התחתונה, ימשיכו הלאה להחזיק את המצה העליונה והחצי מצה שבצענו לפני כן, אחת לצפון, ובהמשך אנחנו נאכל מהחצי, אנחנו נברך עליהם, על האחת וחצי, על המצה העליונה ועל החצויה, על אכילת מצה, המוציא לחם מן הארץ, וכל אחד יאכל כזית מן המצות או שני כזיתים לבעל הבית. אבל הקערה עצמה כאמור תהיה אך ורק לפני בעל הבית. כל מצה הרי רומזת לעניין בפני עצמו. נגד כהן, נגד לוי, נגד ישראל. לכן יש נוהגים לעשות הפסק בין המצות. ולפני ברכת המוציא, מוציאים מעט את המצה החוצה מההפסק, מהמפית בד או כל דבר, חלק שמים בתוך קערה של כסף, וכל מצה עומד בפני עצמה, אבל מחברים ביניהם בשביל הלחם משנה, ויש שעדר רבה נוהגים שלא יהיה הפסק, כדי שהמצות יהיו ביחד למצוות היום, וכל אחד יעשה כמנהגו. מעט מילה אחת לגבי הקרפס, ולאחר מכן לפני אל מאזינים. המשנה במסכת פסחים, מביאה חמישה מיני מרור. הראשון, המרור הראשון שמופיע במשנה מבין החמישה, הוא החזרת. מהי בעצם החזרת? זה לא החזרת שאנחנו רגילים לקרוא לחזרת. חזרת זה החסה שלנו, שתחילתה מתוקה וסופה מרירה. כמו שעשו לאבותינו במצרים, בתחילה בפה רך, ולאחר מכן הביא אותם בפרך. ככה מבארים החכם צבי והחתם סופר. שהחזרת שמופיעה במשנה כאמור היא החסה שלנו. לכן החסה היא העדיפה למצוות מרור. גם לאלו שמחמירים בעניין שרויה, אם הם מניחים את החסה, המעט רטובה במצה, ומיד אוכלים, אין חשש לחימוץ. עם כל זה, רבים שנוהגים ונזרים שלא לאכול שרויה בימי הפסח, מייבשים את החסה בערב פסח, הכל פנים עושים, עד שעה שאוכלים את המרור, כדי שלא יהיה חלילה חשש של חימוץ, ששמים את החסה הרטובה ביחד עם המצה. אבל שוב, מעיקר הדין, גם עם הרטובה, אפשר לשים אותה ביחד עם המצה, כי אנחנו אוכלים מיד. על כל פנים, לגוף הדברים, חסה היא המעודרת למצוות מרור, בתנאי שהיא בדוקה מחרקים. חסה של עלי בודק, חסה של גופי כשרות שסומכים עליהם, שאנחנו יודעים שהחסה לא נגועה חלילה בחרקים. אם החסה לא בדוקה כמו שצריך, עלי ושריה מרובה פלוס בדיקה, אז במצווה הזו אנחנו יכולים לחתור רבות באכילת שרצים ורמסים. ישנה מעלה נוספת בחסה, שאין בחריין בחזרת שלנו, שמאוד קשה לאכול כזית מהמרור של החזרת. הרי הוא חריף נורא, עוד מגרדים אותו ומיד אותמים אותו, והריח מבעית, ואז רוב המסובים, בפרט הנשים שמחויבות בכל מצוות היום, אוכלים משהו מועט עם הרבה מצה, ולא זכו בקיום מצוות מרור. לכן בחסה פתרנו את זה, כי אפשר לאכול בנחת, נפח של 27.5 גרם, כגודל קופסת גפורים, ומי שמתקשה יכול גם ב-17-18 גרם, אבל מה שאין כן בחזרת, בחזרת קשה מאוד לאכול כמות שכזו. אבל יחד עם כל האמור, רבים מיוצא פולין, וגם חלק מיוצאי ליטה, שנוהגים דווקא לאכול המרור את אחריין, כי לדעתם זו החזרת שנאמרה במשנה, זו דעת הלבוש, כך מקובל בשם רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל. נכון שאפשר לכאורה לפרוח ולומר שבפולין לא גדלים חסות, לכן זו האפשרות היחידה שעמדה לרשותם, אבל כאמור, רבים נוהגים כך ומנהג אבותיהם בידיהם, ויש להם על מה שיסמוכו. אבל שתי מגבלות יש בדבר. א', השנה צריך לגרד את המרור, את אותו חריין, בערב שבת. בשבת אסור לגרד בגלל איסור תוכן. אם שכחנו לגרד, אז לא נאכל את החזרת, נאכל חסה, ולא חלילה נחטא באיסור שבת קודש. המגבלה השנייה כאמור זה החיסרון שקשה מאוד לאכול כזית מהסוג הזה. כעת צריך לדבר עוד כמה זה שיעור כזית למצה ולמרור ולאפיקומן. רק רוצה לציין את דבריו של קודש הקודשים מרן רבי עקיבא איגר בספר חוט המשולש לגבי המרור של פולין, אותו חריין חזרת שדיברנו, שמי שיוכל את המרור בשמחה של מצווה, בהתעוררות של קדושה, מובטח לו שהוא כמעט לא ירגיש מרירות. יש עוד סגולה במצווה של מרור, דבר פלא שכתוב בספר עמידות לרבי נחמן מברסלב זכרו יגן עלינו, שמה שנשאר מהמרור זה סגולה להניח על הצוואר של המקשה ללדת והיא תלד בקלות. אנחנו אולי בהמשך, בשעה הבאה, שעתיים לפנינו, שעה נוספת, תוכנית מורחבת, אנחנו מצפים לכם, המאזינים או לשאלותיכם, אני רואה כבר דרך האתר ודרך האפליקציה שהסבירו לי כאן בהפקה, אני לא בקיא ברזי האפליקציות, אבל זו הדרך הכי קלה מוסיפים כאן מההפקה, והדברים באמת יעילים מאוד לכם המאזינים, זה נעשה כדי שהדברים יהיו מהירים ויעילים, גם לי הקטן שיושב מול המסך כאן, וגם לכם המאזינים. אולי בשעה הבאה אנחנו נדבר עוד קצת בהלכות כזית, מה השיעור והדרך הנכונה לגבר, לאישה, לקטן משום מצוות חינוך. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרצרה, ואנחנו מיד ניגש אליכם המזינים בתוכניתנו דרך חיים, רק מבקשים כאן להקדיש את הדברי תורה לרפואת נחמה בת מזל, רוני תחיה בת טובה, ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, וכן להקדיש את דברי התורה לידידינו, זכר צדיק לברכה, מר מרדכי מירון, זכר צדיק לברכה, שנפטר בשבוע האחרון, קמו מן השבעה ערב פסח, אנחנו שולחים מכאן תנחומים למשפחה, וכן להבדיל לרפואת מרים איתה בת מלי, ושוב אנחנו מבקשים מהציבור, אנחנו מבקשים להקדיש את דברי התורה, ושכל אחד ייתן אל ליבו, לבקש רחמים, לעורר מקירות ליבנו, עבור מורינו ורבינו, שר התורה, אביר ההוראה, מרן הרב אוזנר, הרב שמואל בן רחל. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרצרה, לאחר מכן אנחנו חוזרים בתוכניתנו דרך חיים אליכם המאזינים. אני אבקש שוב לומר יחד איתכם פרק תהילים, ביחד איתכם המאזינים לרפואת מרן הגאון הרב אוזנר, שזכה דורנו שפסקיו מבודרים עלי תבל. ספר שבט הלוי הוא אחד מהספרים היסודיים ביותר בספרי ההלכה, זכה להעמיד אלפים של תלמידים. הייתי אומר שהיום אין בית בישראל שלא שמע מן הפסקים, שלא הולך לפי הפסקים, אז יהיו הדברים לרפואתו השלמה. ביחד נאמר מילה במילה, לרגע נעצור את הכל, ולרגע נתרכז במילות התפילה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא לשלוח לו רפואה שלמה, כי עם ישראל זקוק לו. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחה למען תברי. קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני כמאדוני החסד והרבה עמו פדות. והוא יבדת ישראל מכל עוונותיו. נצא להפסקה קצרצרה וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שאלה מן האתר ומיד אנחנו פונים למאזינים. האם לאבל מותר ללבוש קיטל בליל הסדר? כעת סיימתי את השיבה. מותר. כך פוסק התז, כי לדעתו לבישת הקיטל היא כדי להזכיר את יום המיטה, ולא דרך עירות. ועד הרבה, אבל כעת זוכר את יום המיטה. נכון שחמיב של התז הבא חולק וסובר שהאבל כבר קנו עד היו, כי יום המוות אצלו כבר קיבל מימד ממשי, אבל מרן המשנה ברורה פוסק שאבל שכן רוצה בשנת האבלות להניח קיטל, אין מוכרים בידו בגלל דעת התז, לכן לכתחילה הדבר מותר. שואלים כאן עד איזה שעה ניתן למכור חמץ, אני כבר מברר האם הרשימות כבר הועברו, אנחנו כבר נחזור אל המאזינים שמבקשים כאן למכור את החמץ עם תשובה ברורה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב, ערב טוב. יש לי בעצם שתי שאלות. הראשונה מתייחסת לילד בן 3.5, שהוא אפשר אולי לחנות אותו קצת סרבן אכילה, שמאוד מאוד חשוב לו לפני השינה לאכול מטרנה. הוא אוכל מטרנה חלבית. אנחנו אשכנזים ולא אוכלים קטניות. השאלה אם אפשר להמשיך לתת לו את זה גם בפסח.
אפשר לתת לכתחילה. וללא שום חשש, ואסביר רגע לגברת הנכבדה ולמאזינים, גזירת קטניות זו גזירה שתקנו קדמוננו גדולי אשכנז. זו גזירה שגם אשכנזי שרוצה לעשות התרת נדרים ולא לאכול קטניות, אין לו לעשות התרת נדרים, והתרת נדרים לא תועיל לו. זו גזירה גדולה של גדולי אשכנז כאמור. אבל הגזירה הזאת מראש הייתה מיועדת עבור אנשים ונשים בריאים ובריאות. חולים, זקנים שזקוקים בצורה חשובה ותחופה ועניינית לקטניות, וכנל קטן מתחת לגיל 3, שאנחנו מתייחסים אליו כחולה שאין בו סכנה, אפילו שהוא בריא לחלוטין, קטן מתחת לגיל 3, דינו ההלכתי לכל דבר ולכל עניין בכל הלכה, בלכות פסח, בלכות יום כיפור וכולי, בלכות שבת, כחולה שאין בו סכנה. ולכן גדולי אשכנז שתקנו את הגזרה של קטניות, לא תקנו אותה עבור קטנים. לכן לכתחילה נאמר לשאלה החשובה שכעת שאלו, לגבי ילד שקצת סרבן אכילה, ובכלל ילדים קטנים שיכולים לכתחילה, אם הבקבוק אצלהם הוא הבסיס של המזון שלהם, לכתחילה אפשר לתת להם מטרנה כשרה לפסח, לאוכלי קטניות. כמובן שאם מבשלים את המטרנה ביחד עם קורנפלור בצורה כזאת ואחרת על גבי הגז, לייחד כלים מיוחדים עבור אוכלי הקטניות. אבל לכתחילה כאמור מותר לתת לקטן גם אם הוא לא היה סרבן אכילה, בקטניות שקשרות לפסח.
תודה רבה. אני רוצה קצת לדייק, ראשית הוא בן 3.5.
עדיין, שני, עדיין. אם הוא סרבן כן. אכילה, עדיין כן. התשובה עומדת במקומה.
כן, העניין הוא שזה מאוד מאוד חשוב לו לפני השינה, ואני חוששת שאם הוא יפסיק בפסח, הוא לא ירצה לחזור לזה אחר כך. זה בעצם החשש שלי יותר.
הגברת יכולה לכתחילה לתת את המטרנה שעשויה מקטניות ללא שום פיקפוק.
אני שומעת. עכשיו, יש לי שאלה נוספת לגבי אוכל לדגים.
לגבי אוכל לדגים, מכיוון שהדג הוא בבעלות שלנו. הדג הוא שייך לנו, הוא בגדר בהמתך והחיה והאוב והדגה ששייכים לך. אם אנחנו ניתן לו אוכל שעשוי מחמץ גמור, הרי שהדג שלנו, שהוא בבעלותנו ואנחנו מחויבים עליו, אכל, ואנחנו נהנים והרכוש שלנו נהנה מחמץ. וחמץ אסור גם כן בענה ולא רק באכילה. לכן צריך לקנות אוכל לדגים שאנחנו יודעים שהחמץ שבפנים עבר איזשהו תהליך שאין לו משמעות. לאו דווקא שנפסל מאכילה לחלוטין, אלא שכשאנחנו רואים ברכיבים ואנחנו מבררים שהרכיב של החמץ הוא לא הרכיב העיקרי, לפי מה שדיברנו עם מומחי כשרות, כשהרכיב של החמץ הוא מופיע לא בראש הרשימה במזון שמיועד לדגים, אז הרכיב הזה מטבע הדברים הוא לא נחשב למשמעותי כאכילה ומותר לתת לדג. אבל אם זה חמץ של ממש, לפזר לו חמץ של ממש, זה אסור באופן מוחלט. אסור לנו להכניס הבית החמץ משום איסור של בעל ייראה, בעל ימצא. לפני שנתנו את זה עוד לדג, אנחנו בעצמנו הכנסנו לרשותנו חמץ ועברנו בעצמנו על האיסור של בעל ייראה, בעל ימצא. לאחר מכן שנתנו לדג, עברנו גם על איסור הנאה מחמץ. לכן המזון של הדגים צריך לדאוג שהוא יהיה מזון שאנחנו לא צריכים לחפש דווקא מזון כשר לפסח, אבל צריך לברר מעט האם החמץ הוא משמעותי ברכיבים של המזון של הדג. על פי רוב, ואנחנו תכף נעלה כאן מומחה לכשרות, שנוכל להבין את הדברים ביתר סט, כי הגברת העירה כאן הערה חשובה, צריך לדעת הלכה למעשה, על פי רוב המזון של הדגים אין לו בכלל משמעות של חמץ. גם אם יש שם הרכיב של חמץ, הוא מזערי ונפסל תוך כדי עיבוד, והמטרה שלו היא לדבק את המאכל, ולא בשביל נותן טעם, וזה דבר שמותר, אנחנו לא נעבור בהחזקה של אוכל שכזה בבית, אלא בעל ייראה ובעל ימצא, לא צריך למכור את זה במחירה לגוי, כי אם נמכור את זה במחירה לגוי, איך אנחנו לאחר מכן משתמשים לתת לדג, אז אנחנו סותרים את עצמנו, ואפשר לתת את זה לדג לכתחילה. אבל אם זה חמץ גמור, לקחת פירורי לחם, לקחת מוצר שמיועד לדגים שוודאי שהוא חמץ, אסור להחזיק את זה ברשותנו, צריך למכור את זה לגוי, ואסור לתת לדג ליהנות משום איסור הנאה. אנחנו תכף נעלה כאן מומחה לכשרות, כדי שיתייחס לשאלה ברמה הפרקטית במזון של דגים, איך לדעת לבדוק את הדברים מקרוב. יישר כוח על ההערה החשובה.
תודה רבה מאוד, עזרתם לנו מאוד, חג כשר ושמח.
תודה לכם וחג כשר ושמח. יש מאזינים רבים שמחכים על הקו, מצד שני יש שאלות רבות באתר, אז אנחנו תכף ניגש אל האתר, אולי שאלה קצרצרה מהאתר ומיד ניגש למאזינים. שאלה חשובה, שוב נשאל כאן בהפקה, עד איזה שעה ניתן למכור חמץ, אם תוכלו לברר לנו את הנקודה הזו. האם ראוי להכשיר מיקרוגל לפסח? מיקרוגל אפשר להכשיר לכתחילה לפסח, בדרך הידועה שדיברנו עליה כל השנים, מנקים אותו באופן יסודי, עם חומר פוגם, גם במקומות שיש שם את החורי עברו, לאחר מכן שמים קערה ולא רק כוס, קערה, בתוך הקערה שמים איזשהו חומר פוגם, מכיוון שכבר לא נשארו לנו 24 שעות עד החג, למי ששואל את השאלה כעת, לא נשארו לו 24 שעות כדי לחכות. החומר פוגם הזה, על ידי החימום מבעבע, המים נשפחים מן הקערה החוצה, ובכך המיקרוגל הוכשר. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום, אפשר לשאול?
שלום וברכה, בוודאי ובבקשה.
אז בבקשה, שני שאלות. שאלה השנה, מצאנו רק 9 פתתים. מה עושים מהשירי? ושום הכל לא מוצאים אותו.
האם הפתית שאיבדתם היה בו גודל של גודל של קופסת גפרורים, או שזה פחות מכך?
לא, הרבה פחות.
אז אם ככה, אין לכם בכלל מקום לחשש. א' כל, לאחר בדיקת החמץ, הרי ביטלתם את החמץ ואמרתם שהוא כואפר הארץ. ממילא, ודאי שאתם לא עוברים על איסור של בעל ייראה ובעל ימצא, כי גם לו יש חמץ ממש ברשותכם, ביטלתם אותו. ב' כל, מוכרים לגוי את החמץ שנמצא בבית. ג' כל, השיעור הזה הוא כל כך קטן, שאנחנו לא חוששים ממנו בכלל, אבל ראוי מאוד לחפש אחריו, כי חזל חששו שמה משום ההרגל, שאנחנו מורגלים כל השנה כל כך לאכול חמץ, אולי ילד קטן פתאום ימצא את השקית שבפנים יש את אותה חתיכת ופל, חתיכת קרייקר, הוא חלילה יכניס את זה לפה ויעבור על איסור תורה של חמץ. לכן, מבחינת איסור, אתם לא עוברים על איסור, גם אם לא תמצאו את זה בכלל. אבל מבחינת החיפוש, עדיין תמשיכו לחפש עוד ועוד, כדי שחלילה לא ייכשלו בו במהלך הפסח. והיה, אם לא תמצאו אותו במהלך ערב חג, זאת אומרת היום בלילה ומחר עד יתקדש החג, ותמצאו אותו תוך כדי חג, תקפו עליו כלי, שימו עליו צלחת הפוכה, מכסה הפוך, ולאחר מכן, בכל המועד, תוציאו את זה מן הבית ותשרפו את זה. אבל מסתבר שלאחר הניקוי והבדיקה הכל כך יסודית הערב ומחר אתם תמצאו את הפתית, אבל תנוח דעתכם, גם אם לא מצאתם את הפתית, לא עברתם על שום איסור.
עוד שאלה, אישה מבוגרת בגיל 80, מה היא חייבת, קשה לה מאוד המצות לאכול כל הכזיתים, מה חובה עיקרית?
הדרך הנכונה לומר לאותה אישה, ראשית כל שלא תתאמץ מדי, כי החג הזה הוא חג של חירות, הוא חג שהיא צריכה להרגיש כבני מלאכים. אנחנו ניקח את המצה בערב חג, נטחון אותה, נהפוך אותה לפירורים, נשפוך על הפירורים האלה מעט מים ונגבל את זה, והיא תאכל מזה כמה כפיות. השיעור של הכפיות שהיא תאכל, אם זה כף מטבח רגילה, מספיק שהיא תאכל שתי כפות גדושות, ובזה יצא ידי חובת מצה. לאחר מכן, כשאנחנו נמשיך הלאה לקורך, היא תיקח כף אחת גדושה, כף וחצי גדושה, ודי, וכנל באפיקומן. אם גם זה קשה לה, אז היא יכולה לקחת כף בודדת לכל מה שאמרנו, גם לאכילת מצה, גם לאכילת הקורך וגם לאכילת אפיקומן. אם גם זה קשה לה, והיא ממש לא מסוגלת, אז שתאכל כף קדושה, או כף אפילו שטוחה, לכדי אכילת מצה. זה מאוד קל, גם אם אישה מבוגרת, מכיוון שאנחנו מפוררים, אנחנו שמים על זה מים, מדובר שהיא אוכלת את זה עם כף, היא מברך, היא שומעת את הברכה מראש הבית, המוציא לכם מן הארץ, ואכילת מצה, עונה אמן, מכוונת לצאת ידי חובה, ואוכלת את שתי הכפות האלה, כאמור, ויוצאת ידי חובה. זו הדרך הקלה ביותר להקל עליה. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו ופסח כשר ושמח. למאזין נוסף, ערב מבורך, בבקשה. שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי תנור פירוליטי. הרב אמר שמספיק
השיחה לא ברורה ונותקה. מה שהצלחנו לשמוע זה לגבי תנור פיורליטי. תנור פיורליטי הוא מגיע לחום עצום. הוא מגיע לחום של כ-500 מעלות. יש תנורים שמגיעים אפילו ליותר. ממילא אין סיכוי לחמץ לשרוד. מכיוון שאין סיכוי לחמץ לשרוד, לכן לאחר שעשינו פעם אחת את הפיורליטי, התנור מנקה את עצמו ברמה של 100%. אנחנו גורפים את המעט אפר שיצא החוצה, מי שרוצה להחמיר על עצמו יכול לעשות את הפעולה הזאת שוב, ככה אומרים חלק מהבדצים, והתנור מוכשר לפסח. אבל צריך לדעת שזה דווקא תנור שיש לו את התוכנה הזו של פיורליטי. מה שאינגן תנור שאין לו תוכנה של פיורליטי, נכון שהוא יכול להגיע ל-300 מעלות, זה לא הופך אותו להיות לתנור שמכשיר את עצמו. זה תנור רגיל. תנור פיורליטי זה חום עצום שמיועד כדי שהתנור, זה נקרא תוכנה לניקוי עצמי. שאלה נוספת מן האתר, האם דורדרן צריך כשרות לפסח? לא, אין צורך בדורדרן לכשרות לפסח. שאלה נוספת לגבי חול המועד, מיד אנחנו ניגשים אל השאלה, ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה כבודו.
רציתי לשאול, האם צריך כשרות לסטון של בטעמים וכן לאודם? וגם מים, האם צריכים
כשרות
לפסח?
מים לא צריכים כשרות לפסח ולא כשרות לכל השנה. לגבי הסבונים, דאודרנטים, עוד מייפה דברים שיש בהם טעם, חוד דנטלי שמרוח עליו שכבה של מנטה, אפשר להקל לכתחילה ולא צריך בהם כשרות לפסח, מכיוון שהחמץ שנמצא בתוך המרכיבים האלו נפסד לחלוטין מאכילת כלב, זה לא הטעם שאנחנו מרגישים. הטעם שאנחנו מרגישים לא נובע מן החמץ בכלל. אם כי יש שבזה החמירו, מכיוון שחלק מאבירי הפוסקים, נציין את הדברי מלכיאל והשגת אריה, אומרים שיש כן מקום לבוא ולהחמיר בדברים שיש בהם טעם. אבל ההכרעה כאמור של רוב הפוסקים, נסתמכו על דברי התרומות הדשן ועוד, כמו שכותב הקנה בוסם בעריכות, שכל הדברים שכבודו הזכיר, ואולי נחזור עליהם ביתר הרחבה ברשותך למאזינים, זה אודם בטעמים, זה מייפה, זה חודנטלי, זה שפתון, זה דורדרנט, זה סבונים, וזה גם בסמים, כשבסמים צריך לדבר עליהם בפני עצמם, שבהם כן יש מקום יותר לבוא ולהחמיר, כל הדברים האלו מעיקר הדין לא צריכים כשרות לפסח. סבונים גם לא צריכים כשרות לפסח מעבר, גם מצד החומרה. אבל הדברים שיש בהם טעמים, שאנחנו מרגישים מעט את הטעם, בזה יש מקום לבוא ולהחמיר, אבל שוב, מכר הדין, גם בזה אין מקום לבוא ולקלוט שאנחנו נהננו מחמץ בכלל. אני רוצה לציין כאן לפני המאזינים, שאחד מאבירי הפוסקים קראו לו רבי שלמה קלוגר, יש לו ספר האלף לך שלמה. עוד אחד מאבירי הפוסקים, תלמידו של החתם סופר, קראו לו רבי יהודה אסד. שתיהם התירו לעשן סיגריות בפסח, שעל הסיגריות זילפו בירה שיתנו טעם באשן שאנחנו מאשנים. שימו לב, גם בזה מתירו, מכיוון שזה נפסד תוך כדי שריפה. ודאי וודאי שהסבונים שלנו, מי מדבר על תכשירי ניקוי למיניהם, לא זקוקים בכלל לקשרות לפסח. השאלה שנשאלה כאן לפני כן לגבי דורדרן שמגיע במגע עם הגוף, בוודאי גם ספריים למיניהם, ספרי שאנחנו שמים לריח טוב, כל הדברים האלו לא צריכים כשרות לפסח. הדבר היחידי שאפשר לבוא ולומר שיש בו מקום לחומרה, כאמור, זה בוסם, מכיוון שבבוסם האלכוהול הוא זה שמדיף בחלק מהבשמים, בחלק מהבשמים את הריח הטוב, לכן הציינו דברי המלכיאל שאומר שכן יש מקום לבוא ולהחמיר. אבל שוב, מעיקר הדין, כל מה שציינו, המאזין וכל מה שהרחבנו, לא צריך כשרות לפסח.
אבל כבוד הרב, מה שעדיף להחמיר
בבוסם עדיף להחמיר, יש מקום לבוא ולהחמיר, ובדברים שנותנים טעם, אמרנו, ציינו שמי שמחמיר, יש לו בהחלט על מי להישען, אבל שוב, מעיקר הדין בכל מה שהזכרנו, אין מקום לבוא ולומר שאדם שמקל בדבר נכשל חלילה וחס באיסור חמץ.
תודה רבה,
כבוד הרב. תודה לכם, חג כשר ושמח, ותודה על ההערה המחכימה והחשובה. אני רואה שמסמנים לי כאן לצאת להפסקה קצרה, אנחנו כבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, איך מכשירים מי חם? מי חם שחיממו בו רק מים, מכשירים אותו למעשה לא צריך הכשרה. זו ההקדמה. אם אנחנו רוצים לחשוש שמא עירנו מן המיחם לתוך אבקת מרק כדוגמה, ואבקת מרק זה חמץ גמור, אז אנחנו נחמם בו מים לאחר שניקינו אותו, ושמנו בו גם חומר פוגם כי לא נשארו לנו 24 שעות עד החג, נמלא אותו, ניתן לו לבעבע, ישפכו המים על גדותיו, גם מעט מים רותחים על סביבותיו, והמיחם מוכשר. הן אם הוא עשוי מברזל, הן אם הוא עשוי מפלסטיק. אם אנחנו יודעים בוודאות שחיממנו על הדוד למעלה פשטידה וכדומה, וזה קורה בכל מיני מיחמים ציבוריים, בבתי כנסת למיניהם, שבתי מדרשות, ששמים למעלה מעל המיחם, שמים בשבת את הקוגל, את הפשטידה כדי לחמם אותם, שם אנחנו צריכים לדאוג לקחת את המיחם כולו, ולבלה אותו במים, שיבעבע, ואת המכסה להכניס לתוך המים המבעבעים מעבר לכל מה שהזכרנו. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול, בטעות בירכתי על בדיקת חמץ, במקום על ביור חמץ.
יצאת ידי חובה.
כן, בבוקר אני צריך לברך על ביור חמץ?
לא. אתה לא צריך לברך בבוקר על ביעור חמץ, אבל מן הראוי שתנסה אולי שוב לבדוק חמץ במקום שלא נבדק עדיין, לדוגמה לא בבית, תנסה למצוא איזשהו מקום שלא בדקו שם חמץ, ותברך את הברכה הראויה. אבל יש בזה מחלוקת גדולה בין הפוסקים, כיוון שבירכת על בדיקת חמץ, די בזה ויצאת ידי חובה. אבל מחר בבוקר, כשאתה שורף את החמץ, ודאי שהייתה דעתך היום שבירכת על הבדיקה, להמשיך את זה הלאה עד שתבהר לחלוטין את החמץ בביתך. אבל תנסה למצוא אולי מקום שלא בדקו שם חמץ, ותוכל לברך כראוי.
אוקיי, עכשיו עוד שאלה, אם אנחנו מוזגים כוסות יין על השולחן, יש שם איזה גוי, אם הוא נוגע בשולחן, כאילו מופנה כלים וזה, והיין טיפה זז, יש בעיה?
למעשה, אם הגוי לא נענע את היין עצמו, אלא רק נענע את השולחן, והיין יתנוע, אז אין מקום לבוא ולהחמיר, גם לדעת מרן. אבל צריך להיזהר מאוד בדבר הזה. כי לפעמים הגוי, תוך כדי שהוא מפנה מן השולחן, הוא גם כן יכול להזיז כוס, וכשהוא יזיז כוס, צריך באמת לרוקן אותה ולמזוג מחדש. מן הראוי לומר לגוי שיפנה רק דברים שאנחנו שמים בצד של השולחן, כדי שלא יגיע בכלל במגע עם הכוסות. אבל כאמור, אם הוא נגע בשולחן ועל ידי זה נענע את הכוסות, גם לדעת מרן אנחנו מקילים בדבר.
כן.
צריך להיזהר בדבר מאוד.
כן. הרב, אני מוכר בחנות דברים לצורך המועד, מותר להוציא קבלות?
שוב, כבודו מוכר...
מוכר בחנות אוכל.
כן.
בכל המועד, מותר להוציא קבלות, זה אוטומטי הקבלה יוצאת.
מכיוון שזה יוצא אוטומטי, אין מקום לבוא ולהחמיר. זאת אומרת, אם כבודו היה כותב ביד, קבלה וכולי, היה מקום לבוא ולומר שאתה צריך לסכם בינך לבין הקונה, תקשיב, אנחנו אחרי המועד, אנחנו כבר נסתדר, אני אביא לך את הקבלה שאתה רוצה לצורך ניקוי וכולי. אבל מכיוון שזה משהו אוטומטי, כבודו מקליד במחשב אוטומטי, יוצא את הקבלה, אין מקום לבוא ולהחמיר, אבל נאמר לכבודו, אני מבין שכבודו מוכר אוכל של צורכי נפש.
כן.
ולכן אנחנו מקילים בדבר, אבל שלא יישמע מתוך השאלה של כבודו למאזינים שמותר לפתוח עסק בחול המועד. כל מה שאנחנו מותירים בחול המועד לעבוד זה רק דברים שיש בהם מלאכת העבד. הווה אומר או לבעל הבית שזה מלאכה שהוא התחייב עליה והוא חייב לסיים אותה כי אם הוא לא ייפסד וכדומה, או מלאכה כדוגמת השואל החשוב שקטע לה לשידור, שהוא מוכר דברים שהם צורכי נפש, וזה דבר העבד כלפי הציבור. הציבור עכשיו מחפש חלב, מחפש צרכים בסיסיים, לכן מותר למכור בחול המועד. אבל שוב, לגוף השאלה, כבודו יכול לכתחילה להקיש, להעביר את הדברים דרך אותו סורק ואוטומטי הקבלה יוצאת.
תודה רבה.
תודה לכם, ערב מבורך ופסח כשר ושמח. למאזין נוסף, לפני שאנחנו חותמים את השעה, בבקשה.
אוח, שלום לכבוד הרב, אני בשידור?
כבודו בשידור, בבקשה.
כן, רציתי לשאול את הרב שתי שאלות. שאלה ראשונה, לגבי כוס שמכילה רביעית בצמצום, לעניין ארבע כוסות, האם אפשר להתחיל לשתות מעט מהכוס לפני הסיבה? זאת אומרת, לשתות מעט מהכוס כדי שזה לא יישפך אחר כך בזמן השתייה בסיבה, ואחרי ששותים מעט מהכוס שלא בסיבה, לשתות את רובה של הכוס בסיבה, האם זה מועיל?
השאלה מתחלקת כאן לשניים. האם צריך לשתות את הכוס כולה בבת אחת לכתחילה, והאם אפשר לשתות את חלקה בלא הסיבה? לשתות את כל הרביעית בבת אחת, כותב המגן אברהם, וכך אותה משנה ברורה, שזה לכתחילה מן הראוי, ואין בזה גרגרנות בשונה מכל השנה, כי זה דרך חירות. לכן לכתחילה כדאי לשתות בבת אחת את הרביעית, או על כל פנים רוב רביעית. אבל השאלה היותר חשובה כאן זאת אומרת, מה שאמרנו עכשיו זה לכתחילה, האם העניין של הסיבה צריך להיות בכל הכוס עצמה? מכיוון שאנחנו שותים רק את המעט שבהתחלה, ואת רוב הרביעית, אפילו שמכילה רביעית בצמצום, אנחנו מיד מתאים את עצמנו ושותים את שער הרביעית, מותר לעשות ככה לכתחילה. אני רוצה לתת לכבודו היצה, על אף שאמרנו שמותר לעשות את זה לכתחילה, כי רוב רביעית ישתה מיידית בהסיבה, ועצם התנועה כלפי שמאל כבר נחשב להכל להסיבה, שמה אפשר לקחת מתחת תחתית, ולאט לאט להתכופף, וככה לשתות, שגם אם ישפך מעט, ישפך אל התחתית. אבל אם הדבר לא מעשי מכל סיבה שהיא, התשובה היא שהדבר מותר לשתות מעט ממש מהשפה העליונה, ולעטות הצידה ולשתות את השאר. עוד היצעה יותר פשוטה, במקום רביעית בצמצום, לקחת כוס שיש בה מעט יותר מרביעית, ולא עד כדי כך בצמצום, וכמה היא רביעית? זה 86 סמק, זה מעט מאוד, זאת אומרת זה כוס מאוד מאוד קטנה, זה כשליש כמעט מכוס חד פעמית רגילה. אז אם על כל פנים כל העצות שאמרנו לא רלוונטיים, אפשר כן לעשות כך כפי שכבודו אמר, לשתות מעט בהתחלה, להטות ולשתות את רוב הרביעית בהסיבה.
הבנתי, עכשיו שאלה מספת שרציתי לשאול אותה.
אני אתכבד מאוד, אבל הצליל כאן של סוף השעה מתנגן. אני אבקש כאן מההפקה שכבודו, אם הוא רוצה ויהיה סבלני, לחכות לשעה הבאה. אנחנו נהיה אתכם המאזינים עוד שעה נוספת, וכבר נתייחס לשאלה החשובה הבאה. יוצאים להפסקה, חדשות, וכבר חוזרים אליכם המאזינים לעוד שעה נוספת של הלכה.
חיים עם הרב חיים איידלס. דרך חיים עם הרב חיים איידלס. מאזינים ומבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
חזרנו ללחם המאזינים בשעה שנייה של לימוד הלכה ודיני החג הממשמש ובה, חג הפסח הקרוב. שאלות רבות דרך האתר, מאזינים על הקווים, כבר ניגש לשאלות באתר. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
אוף, שלום לכבוד הרב, אני נשארתי מהשעה הקודמת.
ברוכים תהיו שהייתם סבלנים, השעה פשוט נחתמה וכבוד לנו שכבודו ממשיך. בבקשה, מה השאלה הנוספת?
עכשיו השאלה הנוספת שרציתי לשאול את הרב, זה מה שקורה זה שפשוט אשתי מאוד מאוד עסוקה בעבודה ובענייני המשפחה, ומה שקורה זה שאנחנו צריכים לברר במחשב לגבי פעולה מסוימת שנעשתה בכרטיס אשראי, לעשות את הבירור הזה צריכים לעשות שימוש במחשב של אשתי, כאשר איך אומרים, מטבעו של דבר אשתי תצטרך לכתוב את כל הפרטים הרלוונטיים במחשב, ושוב גם זאת כתיבה שהיא לא לצורך המועד. עכשיו השאלה אם כתיבה כזאת אסורה בכל המועד, או שאין בזה איסור, מכיוון שממילא זה הדבר שהוא ממש לא מתקיים, ואחרי שנעשות כל הפעולות והבירורים שום זכר לא נשאר לזה.
דנו על כך הפוסקים, והאחראה הייתה כדברי כבודו, שכיוון שהכתיבה במחשב היא לא כתיבה של ממש, זה שאנחנו רואים צורה של אות, זה לא הופך את האות הזאת לאות ממשית. זה סך הכל נקודה חשמלית שנראית בעיניים שלנו באופן הזה. לכן כתיבה במחשב, גם לעניין הלכות שבת וגם לעניין כתיבה בחול המועד, הכתיבה הזאת היא לא נחשבת כאיסור כותב. לכן בחול המועד, מי שמקל להשתמש במחשב, בפלאפון, ולכתוב שם להדיה, יש לו על מי להישען לכתחילה. בפרט בשאלה כמו שכבודו העלה, שיש כאן איזושהי מציאות שאנחנו נהיה די מוכרחים כדי ללבן עניין מסוים שכבודו הזכיר, לכתוב ודאי שהדבר מותר לכתחילה. ודאי וודאי שאלו שרוצים לכתוב חידושי תורה, יכולים לכתחילה לכתוב בכל המועד, גם במחשב, בצורה פשוטה, מכיוון שכאמור, זה לא נחשב לכתיבה, זה לא הכתיבה שאסרה תורה. היו שחלקו על הדברים ואמרו שמכיוון שהיום הכתיבה הזאת הפכה להיות ללחם חוקם של כולם, היום אנשים כמעט לא כותבים ביד, הכל נעשה דרך המחשב, מי מחזיק בכלל דף ועיפרון. וממילא הכתיבה הזאת היא כיום נחשבת כן לכתיבה. אבל זה אולי משום מגדר מילטה, אבל ודאי וודאי שזה לא נחשב לכתיבה כדוגמה, דנו הפוסקים, האם כשאנחנו פותחים מסמך במחשב שכתוב שם שם קדוש, שמו של אחד משמותיו של הקודש ברוך הוא, האם מותר למחוק את הדבר? ומסקנת הפוסקים, בעריכות רבה, יגרות משה ועוד, ותצא ליעזר, שמותר למחוק את הדבר, ולא עברנו חלילה וחס על האיסור של מוחק את השם, זה לא נחשב לכתיבה, וממילא זה לא נחשב למחיקה, מותר לקחת דיסק, דיסקונקי, כל דבר שצרוב עליו, מסמך כזה ואחר, ולהיכנס איתו גם לנוחיות, האם היה כתוב שם השם, השם היה אסור להיכנס איתו, אלא אם כן הוא מחוסה, ודאי שהדבר הזה לא נחשב לכתיבה, ולא עוברים בו על מחיקה, אולי משום מגדר מילטה יש מקום לבוא ולעיין, אבל זה צריך אחד בגדולי הדור, שיבוא ויגדור את הדבר. מצד חול המועד, זה לא נחשב לכותב, ולא נחשב למוחק, ודאי שלכן לכתחיל אתם יכולים להקל בדבר.
הבנתי, עכשיו אני רק רוצה לחדד את השאלה. עכשיו כל זה אמור גם אם, איך אומרים, בסך הכל אדם שבקי במלאכת המחשב יכול לשחזר בדיוק מה האותיות ומה המילים שנכתבו, גם אז זה לא נחשב כתב שהוא כתב של קיימה?
זה לא כתב של קיימה עדיין, כי זה שהוא יכול לשחזר, הוא לא משחתר את הכתב, הוא משחזר את אותם אותות חשמליים שאנחנו רואים אותם ככתב. ממילא לכן זה לא נחשב לכתיבה וכנה לא נחשב למחיקה, אלא אם כן אנחנו נבוא ונאמר שאדם שכתב דבר שכזה וגם מדפיס אותו, אז יש מקום לבוא שזה נחשב לכתיבה, כי הנה הוצאתי את האותיות. אבל גם בזה לכאורה הדברים לא נכונים לבוא ולומר ככה, כי זה שהמחשב תרגם את הדבר לאות וזה יצא מהמדפסת על ידי הלחיצה שלי, זה לא הופך אותי לכותב. אפשר לומר כגרמה, אבל ודאי שזה לא דבר שתקנו חזל. זה לא נחשב לכותב ומוחק.
הבנתי. תזכו למצוות.
ברוכים תהיו.
פסח כשר ושמח.
פסח כשר ושמח, ותודה על ההערות החשובות. ערב מבורך למאזין, ולאחר מכן אנחנו כן לרגע נעצור את שטף המאזינים, וניגש כאן להודעות מן האתר ומן האפליקציה. ערב מבורך, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה וערב מבורך.
שלום וברכה. אני רציתי לשאול לארבע כוסות, אם אני לא אוהב לא יין ולא מצנבים רגיל, אז יש מצנבים של חברת גאולה, אבל הוא מוגז. אז אפשר לעשות עם זה ארבע כוסות?
לכתחילה. לכתחילה אפשר גם כן במיץ מוגז. כל מה שאנחנו מקפידים שרק יין שניסחו אותו על גבי מזבח, הוא היין שקשר לקידוש, להבדלה ולארבע כוסות, זה רק למעליותה כדעת הריף, פשוט ודעת הרמב״ם. אבל ודאי וודאי שאדם שלא שותה יין שלא מבושל, אותו יין ממש שניסחו על גבי מזבח, שותה גם יין מבושל, יכול כאן על מצנבים, מצנבים מוגז, לכתחילה. אין בכך מניעה בכלל.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, יישר כוח לכם, פסח כשר ושמח. שואלים כאן לגבי מטליות של אלכוהול לחיטוי ידיים ומשקפיים, אם מותר להשתמש בהם בפסח. מותר לכתחילה, אין צורך בזה לכשרות. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה למאזין.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
ערב טוב. רציתי לשאול לגבי אריזה של תה של קילו, שזה תה שחור לא בסקיות.
שוב ברשותכם, אתם יכולים לחזור על השאלה. אריזה של תה?
אריזה של תה שחור... של קילו, שזה לא סקיות,
כן.
ותפזורת, האם נצטרך לזה כשרות מיוחדת או מספיק הכשרות הרגילה לימות השנה בעצם?
ודאי שצריך כבודו כשרות מיוחדת, מכיוון שעל אף שהמפעלים היום עובדים בצורה אוטומטית לחלוטין, והאוטומציה מונעת כל אפשרות של תערובת, של כל תערובת שהיא, בטח ובוודאי שלא כמו המפעלים שלפני עשרות שנים, שפועל יכל לאכול פיטה ותוך כדי זה ליפול לתוך אותו רכיב שאנחנו מייצרים בבית חרושת, הדברים האלו בכלל לא רלוונטיים היום, סטריליזציה מוחלטת, הכל עובד באופן של שינוע מוחלט, באופן מוחלט שאין בו שום חשש לתערובת זרה. עם כל זה, אנחנו לעולם לא נדע האם אולי, אפו באותו תנור שעושים כעת את התה דבר מהחמץ בליין שלפני, אולי מעורב איזושהי תמצית בתוך התה שחור, אולי הוא מיובא ממקום שמייבשים אותו בצורה כלשהי שיש בפנים תערובת של חמץ. לכן, מניסיון בדברים האלו, על אף שהם נראים לכאורה פשוטים, ואתה מסתכל על הרכיבים ואתה רואה שברכיבים מופיע אך ורק מכיל 100% עלי תה שחור, כדוגמה. בשאלה של כבודו. עם כל זה, לא להסתפק בשום אופן בכשרות של כל השנה, ולקנות אך ורק בכשרות מהודרת לפסח תחת ייצור מיוחד. קשה מאוד מאוד לסמוך על זה, שלא חלילה יתערב שום דבר מה נוסף, או כאמור הפס ייצור הקודם, או היבוא של הדברים כאמור. לכן ודאי שכדאי להקפיד על כשרות מיוחדת לפסח.
טוב, תודה לכבוד הרב.
תודה לכם. פסח כשר ושמח. האם ניתן לחבס לתינוק בחול המועד? הבטחנו לגשת רגע אל האתר, מחילה מן המאזינים. שאלות גם מהאפליקציה כאן. האם ניתן לחבס לתינוק בחול המועד? אם נגמרו הבגדים לתינוק לחלוטין, אפשר לחבס בחול המועד. אבל לא להכניס לתוך המכונת כביסה, אגב זה שאני מחבסת, גם בגדים ומגבות נוספים. מכיוון שהבגדים והנוספים שאני מכניסה, זה איסור של כיבוס בחול המועד. מותר אך ורק מה שאני צריכה עבור התינוק, ורק אם נגמר ולא כשאני רוצה ספר שיהיה לי. אישה שנוסעת לדוגמה לסוף החג, נוסעת לשביל של פסח ושבת, ורואה שלפי הקצב שכעת הדברים נגמרים, לא יהיה לה מספיק, גם באופן שכזה מותר לה. שאלה מהאפליקציה, ברצוני לשאול לגבי עבודה בחול המועד. אני עובד עצמאי וקיבלתי עבודה כדי לסיימה. היום בפועל בגלל שחשתי לא בטוב, העבודה נדחתה. כרגע דורש ממני מזמין העבודה את העבודה, ואפילו בחול המועד יש לציין שלולי זה שהייתי מקבל כסף מראש, הייתי מוותר על העבודה. מה הדין? מכיוון שהתחייבת לגמור את העבודה. וקרה מה שקרה שחשת לא בטוב והעבודה נדחתה. אתה למעשה הפרת את ההתחייבות. יכולת לתת את זה למישהו אחר, שמישהו אחר ברגע שהרגשת לא בטוב, ואתה רואה שהעבודה נדחית, ואתה לא מספיק להגיע לזמן שקצבת, וסחרו אותך לזמן מוגדר, ולא עמדת בקצב, היית יכול לזכור מישהו אחר. כעת באים אליך בטענה, לכן זה נחשב דוגמה של דבר העבד, אתה מחויב לעמוד במילה שלך. כמובן, תנסה לבוא איתו בדברים, שאולי תוכל לגמור את הדברים לאחר הפסח, אבל אם הדברים לא מסתיים, אתה לא צריך לאבד כעת את הכסף ואת ההסכם ביניכם, ושאתה תיכנס על ידי זה שהפרת את ההסכם, מותר לך כן לעבוד בכל המועד, אבל עדיף, אם אני לא יודע את טיב העבודה, שהעבודה הזאת תהיה כמובן בצינה ולא בפרסיה. לפי מה שהרב אמר שמותר לפתוח עסק רק למוצרים בסיסיים, אז אסור לפתוח מסעדות בחול המועד. אני לא כל כך מבין את כוונת השואל. מסעדות בחול המועד, ואומר לתת לאנשים פינוק. בואו בחול המועד, אנחנו ניתן לכם אוכל במסעדה. זה לא אוכל בסיסי של בעל מקולת שמוכר חלב ומוצרים בסיסיים לאדם שנצרח. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
שלום. רציתי לשאול בבקשה, לגבי מגש מכסף שקיים בשביל המצות, זה בא בקומות. זה כסף בשילוב עץ. רציתי לשאול, צריך להטביל את זה? זה מוצא ישראלי. זה פה בישראל.
אין צורך להטביל. אין צורך להטביל.
אין צורך. ועוד שאלה, קיים שעון יקר וחולצה, חגורה, דברים כאלה. צריך לברך את זה שהחיינו?
אם השעון הוא יקר במיוחד ונותן נותן שמחה גדולה בלב, יש בו חשיבות מיוחדת, אז מברכים עליו שהחיינו. עליו שמרן כתב על כל בגד חדש לברך שהחיינו, נרחיב במעט את השאלה החשובה של כבודו, אבל כיום שהבגדים וכל המוצרים שקשורים לביגוד הם כל כך זולים וכל כך זמינים, והחנויות פתוחות, בעבר אנחנו קוראים בהלכה איך היו עושים טלאי על טלאי, אפילו טלאי בכלים היו עושים. כיום הכל זמין, הכל נגיש, הכל בזול, אז לכן לא מברכים שהחיינו, כי אין הרחבת הלב כשקונים בגד חדש. אבל בגד מיוחד, אדם חתן שקונה פרה, קונה כפותה חדשה שטריים לכבוד החתונה, אדם שמקבל שעון זהב לכבוד החתונה, שעון יקר ערך, בגד שאישה קונה בגד מיוחד לכבוד החג, שעלה לה תבינו את הקלין, יכולים לברך עליו לכתחילה שהחיינו, ואין צורך, כמו שכתבו חלק מן האחרונים, לקחת פרי חדש ולכוון בשחיינו של הפרי לפתור את הבגד, אלא עצם זה שיש לנו הרחבת הלב על הבגד, אפשר לברך ברכת שחיינו לכתחילה.
כשהיא יכולה לברך על השעון וכאילו תוציא אותי בשחיינו על החולצה ועל הדברים האחרים?
בהחלט, 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 וכבודו יאמר אמן.
טוב, תודה רבה.
תודה לכם, ופסח כשר ושמח. למאזין נוסף, ונצא לרגע לפרסומות. בבקשה, ערב מבורך.
אפשר למשל, יש לך חבר'ה של ילדים, אפשר כאילו לכתוב מי הגיע ומי לא, אם לא אתה שוחרר.
אם הדברים האלה הם נצרכים מאוד, לדוגמה שיש חשש שילד, אם זה בטיול, ילך לאיבוד, עושים ספירה של ילדים, או מתמידים שמגיעים כל הילדים וצריך לדעת מי הגיע, מי הלך, מי חסר, מצד האחריות שיש לאותו אדם שעומד, ומשגיח ומפקח על הילדים, אז הדבר מותר לכתחילה, אם כי יעשה את זה בשינוי. הוא יכול לעשות לעצמו איזשהו ציון בשינוי, לפי אותיות. יד שמאל, בוא נאמר לילד קוראים אשר, אז הוא יכתוב ביד שמאל את האות א' וכן הלאה, כדי לעשות איזשהו שינוי מכתיבה רגילה. תודה לכם, ופסח כשר ושמח. שואלים כאן לגבי הנושא של יין נסך שדיברנו לפני כן, מדוע כשגוי מזיז את השולחן היין לא נאסר? כל מה שיין נאסר זה רק אם גוי הזיז את היין נסך. יש דעת מרן הרמה, נגע ביין, הגביה, נענה דעת מרן הרמה, אבל אם מזיז את השולחן ועל ידי זה היין מתנועע, והגוי לא מתכוון בכלל אל היין, אלא רק לפנות מן השולחן, ודאי וודאי שזה מה שהמאזין שאל לפני כן, שאין בזה חשש שהיין נאסר. אם כי כמובן צריך להיזהר בדבר מאוד, שלא יהיה בכלל גישה אל היין, שם היגע ויסור את היין. נצא להפסקה קצרצרה, וכבר נשוב אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו לכם המאזינים. שאלו כאן בשעה הקודמת לגבי קרפס, מה לקחת, כי למעשה אמרנו בתחילת הדברים שנאמר מה לקחת, ויותר דיברנו על דברים שמעבר. אז לגבי מנהג הקרפס, יש מנהג בכלל ישראל לקחת תפוח אדמה. מנהג תפוח אדמה, לפי חלק מן הפוסקים, ארוך השולחן מביא שככה נהגו בליטה, מכיוון שתפוח אדמה ודאי ברכתו בורא פרי אדמה. יש שנהגו לא לקחת תפוח אדמה, מכיוון שברכת תפוח אדמה, לפי חלק מן הפוסקים, זה שהכל נהיה בדברו, כי הוא יונק גם מן האוויר. כך מנהג צנז ועוד, הוא יונק מן האוויר, הראיה שאם יחתכו את החלק העליון שבולט מן הקרקע, הוא ימות. יש גם לזה סימוכין מספר הארוך, שתפוח אדמה ברכתו שהכל. חלק נהגו לקחת בצל, וזה מנהג חבד, ותמתי שנים רבות, מדוע מנהג חבד לקחת בצל? הרי בצל ברכתו שהכל אם אוכלים אותו לבד, ובליל הסדר את הקרפס אוכלים לבד. התשובה לכך סיבר באוזני אחד מחשובי חסידי חבד, שהאדמור היה לוקח את הבצל וטובל במי מלח, משאה מעט, ואז אוכל. וכשמשאים את הבצל במי מלח, זה מבטל את החריפות הגדולה שלו, וזה אכילה של בצל, שכן אפשר לברך עליו בורא פרי אדמה, וישר כוח לאותו גברא רבא שהסביר לי את המנהג לכל בצל. חלק נהגו לכל צנון, חלק נהגו שלא לכל צנון, כי גם ברכתו שהכל משום חריפותו. חלק נהגו לאכול כל רבי, מכיוון שלכאורה, מכילה לא כל רבי, סלרי, מכיוון שהסלרי הוא הקרפס שמופיע בירושלמי בשם פטרולוסין. חלק נהגו לקחת אפילו פרימתו כדוגמתות, ככה נהג מרן הרבי מגור בית ישראל, וכל אחד יעשה כמנהגו. ראיתי בהגדה של מרן היביע עומר, שהוא כותב לקחת שומר, כי זה ליל שימורים, וכאמור כל אחד יעשה כמנהגו. נתנו כאן יריעה רחבה למנהג הקרפס. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה.
אני רוצה לדעת אם אני יכולה להשתמש בפסח במשחה לפיצי בגרות שהיא לא הייתה כתובה ברשימות של הבדת.
מותר לכתחילה. מותר לכתחילה, אין צורך על כך בכלל בקשרות.
תודה רבה.
ברוכה תהי, פסח כשר ושמח. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה.
שלום
וברכה. שלום וברכה, ערב מבורך.
רציתי
לשאול
לגבי עישון בפסח, מה הדין?
הבאנו לפני כן את דברי המערי אסד ורבי שלמה קלוגר בספרו האלף לך שלמה, שגם לו יצויר שבסיגריה היה חמץ ודאי, הם מדברים שזלפו בירה, בעבר היו מזלפים בירה על סיגריות, סיגריות של פעם, על הטבק עצמו, גם זה מותר לכתחילה, ואין צורך בקשרות לפסח, מכיוון שתוך כדי שריפה אנחנו שואפים את האשן, וזה לא נחשב דרך הנעתו. יש על כך תשובה מאוד ארוכה במארי אסד, אפשר לראות בפנים תשובה שלו כשני דפים שלמים להרחיב על הדבר. כיום הסיגריות מבירור אצל יצרנים אין בהם בכלל רכיב של חמץ. כל החשש לרכיב של חמץ זה ההדבקה שבין המקום של העלים לבין המקום של הפילטר, אם אני אומר את זה נכון. שם במקום של ההדבקה יש חשש שמה בתוך הדבק יש מעט רכיב של חמץ כדי לדבק את הדבק, חלק מההדבקה עצמה. וגם בזה אין מקום לבוא ולהחמיר, מכיוון שאף אחד לא מעשן סיגריה עד המקום של הדבק. לו יצויר שהוא מעשן עד המקום של הדבק, כאמור, זה לא דרך הנעתו, וודאי וודאי שהמעט חמץ שנמצא בפנים נפסל מאכילת כלב תוך כדי העשייתו ביחד עם הדבק. לכן אמרנו בשנים שעברו, ונחזור ונאמר לדברים, למאזין ולמאזינים ששומעים, אין צורך בסיגריות שיהיו קשרות לפסח. מי שמחמיר, תבוא עליו ברכה. אבל דיברנו מעיקר הדין, אין צורך בסיגריות לקשרות לפסח.
אבל כבוד הרב, לפעמים יש בסיגריות המגולגלות, יש ממש דבק על הכל, כאילו יש דבק שאני מאשר, אני ממש נהנה מזה, כולל דבק.
אינני יודע לענות על השאלה, האם יש סיגריות מגולגלות שמגולגלות עם דבק? למה הכוונה? הסיגריה, זה לא הסיגריה הרגילה? יש סיגריה שעטופה בדבק?
לא, הסיגריות שאנשים מגלגלים אותם בשביל לחתוך בכסף. וגם בסיגריות הרגילות יש דבק לכל האורך של הסיגריה, בעצם מה שמדביק את הנייר.
כבודו מדבר על טבק של הכנה עצמית שעושים.
כן.
אבל גם בזה כבודו, גם בזה כבודו, הדבק שנמצא, החמץ שנמצא בתוך הדבק, הרי ההנאה שלו היא בדרך כילויו. זה לא נחשב לדרך הנאתו. החמץ שנמצא בתוך הדבק נפסל מאכילת כלב. ובכלל, כמו שדיברנו בבירור עם המייצרים של הסיגריות, ושוב אני שומע כאן שיש גם כן ייצור עצמי, אין מקום לבוא ולחשוש בכלל. אז לו יצויר שיש כן חמץ בתוך הדבק שנמצא, החמץ הזה הוא נפסל מאכילת כלב, וזה לא דרך הנעתו, אלא דרך כילויו, לכן אין מקום לבוא ולהחמיר מעיקר הדין, אם כי כבודו הרחיב יותר את השאלה. אבל, כאמור, המחמיר תבוא עליו ברכה. מכיוון שבפסח, עניין החומרה הוא לא מצד כסילה הולך בחושך. בכל השנה, אדם שמחמיר חומרה מיותרת, חזל קוראים לו כסילה הולך בחושך. בפסח, כל חומרה תבוא עליו ברכה, אלא אם כן חומרה של שטות. אבל זו לא חומרה של שטות, כי אם יש בפועל בפנים חמץ, יש מקום לבוא ולפלפל, שמכיוון שאני נהנה, כמו שכבודו אמר, מהדבק, ויש אולי בחמץ הזה עניין של אח שווי כדעת הראש, יש מקום לבוא ולהחמיר. אבל שוב, הדברים האלו הם דברים שמצד החומרה, אבל מעיקר הדין, אין מקום לבוא ולהחמיר, אפילו שיש דבק של ממש בסיגריות.
אוקיי, תודה רבה, כבודו.
תודה לכם, ופסח כשר ושמח, זו הערה מאוד חשובה. האם בליל הסדר בעל הבית יכול להוציא את הסועדים בעטפת יין כשאומרים את עשרת המכות? לא. כל אחד מטיף בעצמו את היין. אגב, היו צדיקים קדושי עליון שלאחר שהטיפו מן היין אל הכוס, לקחו את התחתית, שטפו אותה והחזירו אותה חזרה, כדי שלא יהיה בשולחן הסדר את אותה עטפת יין שמיועדת עבור דברים שהם שליליים. מקובל לומר בשם הסבא משפולה, השפולה זיידה, שהיה לוקח את הדברים האלה ועושה איתם דברים קשים מול הגויים, אבל זה מנהג ישראל. על כל פנים, לגוף השאלה, כל אחד מטיף לעצמו. הבעל הבית מוציא את כולם בברכה, אבל לא במנהגים ולא בעניינים של ברכה, בעניינים של של ההנהגה של הסדר עצמו. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך.
ערב טוב. רציתי לשאול, איך מכשירים שיניים תותבות?
יש מן הפוסקים, כבודו, שכותבים שבכלל לא צריכים להכשיר שיניים תותבות. כי אם היו צריכים להכשיר שיניים תותבות, היו צריכים גם להכשיר שיניים רגילות. הרי הם עשויים מחומר קשה, חומר שלא בולע. והשיניים שלנו, מדוע לא צריכים הכשרה לפני פסח? למה לא צריך לגרגר את הפה במים רותחים? מכיוון שכשאדם מכניס לתוך הפה משהו רותח, הוא מיד רוטט ממנו, הוא מיד סולד ממנו. לכן אין מקום לבוא ולחשוש ולומר שהלשון והשיניים בלו מחמץ רותח. אבל חלק מן הפוסקים טענו שיש כן מקום לבוא ולהחמיר בשיניים תותבות, כי הם לא עשויים לחלוטין מהחומר של השיניים הרגילות, ואולי בטעות הכנסנו אל הפה משהו חמץ רותח, וזה כן בלה. לכן הדרך הנכונה להכשיר אותם, זה להוציא אותם, לנקות אותם בצורה יסודית, ולשפוך עליהם מים רותחים מקומקום מבעבע, אם המייצר, אם היצרן אומר שאין חשש שהם ייבקו. אם יש חשש שהם ייבקו, אז אם היינו שואלים את השאלה הזאת לפני יום, היינו אומרים שדי לחכות 24 שעות לאחר שניקין אותם יסודי. אבל מכיוון שהשאלה נשאלה היום בערב, ואין לנו 24 שעות עד יתקדש החג, אז למי שכן מחמיר להכשיר שיניים תותבות, אז יכול לקחת אקונומיקה, חומר פוגם, לשטוף אותם באופן מאוד מאוד יסודי, מתחת לברז עם מים חמימים מאוד, ודי בזה כדי להכשיר אותם לפסח. אז אם נסכם את השאלה החשובה של כבודו, יש הרבה מן הפוסקים שסוברים שבכלל לא צריך להכשיר שיניים תותבות, אלא ננקות אותם כמובן באופן יסודי, לשטוף אותם באופן יסודי עם סבון ומים, ולהשתמש בהם בכל הפסח. יש מן הפוסקים שסברו שכן צריך להחמיר, ודי גם לפי אותם פוסקים לשפוך עליהם מים רותחים מקומקום מבעבע, לאחר שניקין אותם באופן יסודי. אם אי אפשר לעשות את זה כי יש חשש שהשיניים ייבקו או יארסו, די בזה שננקה אותם באופן מאוד יסודי עם מים חמימים, עם חומר פוגם, עם אקונומיקה וכדומה, ננקה אותם באופן יסודי ודי בזה. רק נאמר לאילו שכן מחמירים, אם כך יצטרכו, מכילה רק מילה נוספת.
אני שמתי שיניים שלי היום בבוקר במי מלח. לקחתי בכוס, שמתי הרבה מלח, ואני משרה אותם עד מחר, אחרי הצהריים. האם זה יהיה נכון ככה?
וניקיתם אותם כמובן לפני כן באופן יסודי.
כן, בוודאי, בוודאי.
די לכתחילה בכך. כל מה שדיברנו זה מצד חומרה, אנחנו מודים לכם, חג אשר ושמח ובשורות טובות. רק נאמר לאילו שמחמירים בשיניים תותבות, בפוסקים, כשדיברו על שיניים תותבות לפני 150 שנה ועוד, דנו שצריך שיניים תותבות לפי המחמירים לבשר, שיניים תותבות גם כן למאכלי חלב. אז כשם מי שמחמיר בפסח, יש לדעת שחומרה דה פסח גם יכולה להיות תקפה, גם כן לגבי בשר ובחלב. שאלה מהאפליקציה, האם בלילה, האם אומרים מחר בלילה שלום עליכם? מקובל שלא לומר מחר בלילה שלום עליכם, מכיוון שהלילה הזה אנחנו אומרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, יש כאן התאחדות של הקודש ברוך הוא עם עם ישראל, ולכן לא אומרים שלום עליכם אלא מלאכים. שאלה מאפליקציה נוספת, לאשתי יש מחלה שנקראת מעי רגיז, בקיצור מעי רגיש מאוד, ארבע כוסות גם במיץ ענבים עושה לה מאוד רע, מה לעשות, האם היא חייבת לשתות? אישה מחויבת כגבר בכל מצוות ליל הסדר. הם יצאו ממצרים יחד איתנו, בזכותן יצאנו ממצרים, אבל כשהיין עושה רע, המיץ הענבים עושה רע לאדם, זה לא דרך חירות, ואנחנו יושבים בלילה בליל חירות. לכן אפשר במקום יין לשתות חמר מדינה. מה זה חמר מדינה? חמר מדינה זה כל דבר שנחשב יין המדינה. יש לו ערך חשוב כיין, כמובן לא כיין עצמו, אבל יש לו ערך חשוב. לדוגמה, אני לא מתמצא במחלה שנקראת מעי רגיז, ונברך ברפואה שלמה, אבל כנראה שכל חומציות יכולה לעשות רע למעיים. אז אם היא יכולה לשתות מיץ תפוזים, סחוט 100%, אז בשבילה זה יכול להיות 4 כוסות לכתחילה. אם גם בזה יש לה מניעה, יכולה לשתות במקום מיץ תפוזים סחוט ב-100% ובדגש 100%, יכולה גם כן לשתות קוסטי, אפילו קוסטי קר, יכולה גם להקל בדבר, אם כי בדבר הזה יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים. ואם גם זה וגם זה קשה לה, אז זאת אומרת שאין לה למעשה איך לעשות על חמר מדינה, יש מקום לבוא ולהקל כדעתו הגדולה של הרב יעקב מאיר שטרן שליטה, מורי ורבי, וככה גם כן פוסק הרב שטרנבוך ועוד, שגם כן משקה של קוקה קולה, ובדגש קוקה קולה, נחשב חמר מדינה, מכיוון שגם במקומות היותר חשובים, בחתונות היותר מפוארות, משקה של קוקה קולה יהיה על השולחן, זה גם נחשב לחמר מדינה. אז אם אנחנו מדרגים את הדברים, יין, מיץ ענבים, משקה סחוט 100%, תה, אם אנחנו לא מדברים על ליל הסדר, יש דיון גם לגבי חלב, גם לגבי קפה, שעיקר עיקר המשקה הוא קפה ולא מבוסס על מים, ואם הדברים האלה גם לא אפשריים, יש מקום לבוא ולהקל במשקה מוגז, אבל משקה מוגז חשוב. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
כן, אני הכשרתי את התנור לפסח, כמו שהרב אמר לי, ואת הרשת גם הכשרתי, אבל לא עשיתי לזה ליבון. עכשיו אני רוצה להשתמש עם הרשת, רק להניח על גבי זה, אם אני עושה דגים, ממש לשים את הרשת, על זה לשים את המגש חדה, שהוא קשר לפסח.
וכבודו... כבודו לקח את הרשת והגעיל אותה, נכון?
לא, לא הגעלתי את זה. ניקנו את זה חזק עם צד מוח. וכמו שעשינו את התנור, השארנו את זה בתוך התנור, שעה וחצי על החום חיגור.
אז אם השארתם את זה בתנור שעה וחצי על החום הכי גבוה, לאחר שניקיתם את זה עם חומר פוגם, אז אפשר להניח על כך תבנית ולא על הרשת עצמה, אפשר להקל להניח. אבל היה עדיף לכתחילה שכבודו ייקח את הרשת, אם במהלך השנה השתמשו ברשת עצמה. זאת אומרת שעל הרשת עצמה לדוגמה צלוד וערמה ויש חשש שנכנס שם חמץ, אז אנחנו אומרים את הדברים הבאים. אבל אם לא שמו על הרשת במהלך השנה אלא תבניות על גבי הרשת ולא צלו ולא שמו דברים על הרשת עצמה, אז הדברים הבאים שאנחנו אומרים הם לא רלוונטיים, ודי במה שכבודו עשה יכול להניח את התבנית על הרשת. אבל והיה, אם על הרשת עצמה השתמשתם, שמתם דברים במהלך השנה, אז תיקח את הרשת ולאט לאט בזהירות רבה תעביר אותה על הגז הביתי בכל פינה וזווית, וזה נחשב לליבון קל ודי בכך. אבל שוב, זה רק אם שמתם על הרשת עצמה, וקשה לי להאמין ששמתם על הרשת עצמה דברים במהלך השנה, אז לא נסתפק במה שעשיתם ונבקש מעבר לכך.
תודה רבה.
תודה לכם, ברוכים תהיו ופסח כשר ושמח. רק שאלה רגע לפני שאנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מתי אנחנו בעצם מוכרים את החמץ? המחירה שרדיו קול חי ביצעה הסתיימה, המאזינים שמתקשרים אין כבר כעת מי שיעביר את בקשתם הלאה, ויש לפנות למקומות אחרים שעדיין מקבלים בברכה את ידידינו רב אשר גרייבר שנכנס אל חדר ההפקה, ישר כוח לו על כל הסיוע בדברים, ואנחנו רוצים לציין שלאחר התוכנית שלנו תהיה תוכנית מיוחדת במינה של ידידינו ויקירינו סגי יחד עם אשר, אנחנו כולנו בציפייה לקראת התוכנית הבאה. הכל פנים, המחירה הסתיימה והיא תתבצע בעזרת השם על ידי הרבנות הראשית לתל אביב יפו, על ידי מורינו הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליטה, מחר בבוקר בשעה 9:30. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, רוצים כאן להודות מעומק לב על היעילות העצומה. העצומה, אין לי הגדרה אחרת, של ידידינו שלמה פולק היקר, שממש נתן את נפשו, מסר את כל כולו עבור מחירת החמץ לאלפי המאזינים. יישר כוח גדול בשמי, בשם צוות רדיו קול חי, בשם כל קהל המאזינים. אנחנו יוצאים רגע להפסקה קצרה וכבר שבים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
בבקשה, רציתי לשאול, סבטון, אודם, שכבר השתמשתי עם זה, קשר לפסח, אבל כבר השתמשתי עם זה במשך השנה. אם מותר להשתמש עם זה לפסח או חדש?
מותר להשתמש לכתחילה ללא חשש.
אוקיי, תודה רבה.
ברוכה תהי, ערב פסח כשר ושמח. שואלים כאן באתר, ואנחנו שאלה מן האתר ומאזינים שעל הקו, נעבור אחד אחד, האם מותר לאכול מחר בצהריים מאכלים מקמח מצה כמו קניידלח וכדומה? מותר, ככה פוסק מרן המשנה ברורה, מכיוון שגם אם נאכל את הקניידלח לא נאבד את הטעם המצה שאנחנו רוצים להרגיש בערב. גם מותר להכין מחר, כמו שכותב אחי אדם, מצה מתוגנת, מה שנקרא מצה בראי, לאילו שאוכלים מצה מתוגנת, אלה שלא אוכלים מצה מתוגנת יכולים לעשות את זה עם חלב. וכאן שנה שעברה העלינו את הרב וייטמן, רבה של תנובה, שאמר למאזינים שידעו, וזה חשוב להדגיש את זה, שגם אלו שלא אוכלים מצה שרויה, גם אלו יכולים להקל בחלב ובגבינה שאין בהם מים בכלל. איך מנקים, האם קרם ידיים, שאלה כבר מלפני כן, נתייחס אליה, האם קרם ידיים זקוק להשגחה מיוחדת לפסח? אין צורך בקרם ידיים בקשרות לפסח. מה הדין לגבי עוגיות יין לאשכנזים? אשכנזים לא אוכלים עוגיות יין. מכיוון שביין מטבע הדברים גם מעורב מים, כל הנושא של מצה עשירה, חוששים האשכנזים, או לחימוץ מהיר, או שלא שמרו את זה כראוי, ולכן לא אוכלים בכלל עוגיות יין אשכנזים. איך מנקים קוביות בשיניים, והאם צריך לצחצח שיניים אחרי זמן אכילת חמץ? לגבי קוביות בשיניים, מנקים אותם עם מברשת שיניים, בצורה יסודית, עם כיסם, וכשעובר, הולך לעבור זמן אכילת חמץ, צריך לנקות את השיניים באופן יסודי, לנקות אותם ולנקר בין השיניים, גם לאלה שיש להם קוביות לנקר ביתר שאת, ודי בכך, אבל זו הערה חשובה, כדי שלא יישאר לנו בין השיניים חתיכות ושריות של חמץ. שלום לכבוד הרב, אבקש לשאול האם מי פה לשטיפת הפה של חברת ליסטרין כשר לפסח, אין צורך במי פה על כשרות לפסח. מי שמחמיר, תבוא עליו ברכה, ודיברנו על זה לפני כן, התרומת הדשן שכותב בעריכות, אין צורך בדברים שכאילו בקשרות לפסח. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול, באי הסדר, אבא שלי מחלק כאלו כרטיסים, שכאילו כתוב שם השקלים לידים הקטנים, והוא שאל אם מותר לחלק את זה, כאילו אחר כך הוא מחליף את זה בשקלים, אבל זה כאילו נחשב ככסף לקטנים, זה בסדר?
מותר, מכיוון שהדבר הוא לצורך מצווה, כדי שלא ישנו התינוקות, כדי שיהיה להם אפשרות להמשיך הלאה במהלך החג, לשאול, להיות עניים, להיות קשובים. בעיקר מצוות החג זה והגדת לבנך, סיפור יציאת מצרים, מאב לבן וכן הלאה. לכן הדבר מותר לכתחילה. זה נכון שזה נראה כי אין איזשהו מסע או מתן, אני מחלק לכם כרטיסים, ואחר כך אני ממיר את זה לכסף, וכל אחד מנסה לקבל משהו יותר כרטיסים, ולהמיר את זה אחר כך למה שיותר כסף, ולצאת היותר מנצח בסיפור, במקום הילדותי שלו, אבל הדבר מותר לכתחילה כאמור, מכיוון שהדבר הוא מצד מצוות והגלת לבנך, וכל דבר שקשור למצווה מותר לעשות גם בדרך הזו, אפילו שזה שבת ויום טוב.
תודה רבה.
תודה, ופסח כשר ושמח. ערב מבורך למאזין נוסף. אולי רגע לפני המאזין שעולה ברשותכם שאלה שלא קשורה לפסח, כותב כאן אדם שמאוד מבוהל, אם אפשר להתייחס לשאלה, נפלו לי התפילין עם הפלסטיק, אם צריך לתת צדקה וכמה או לצום, מכיוון שנפלו עם הפלסטיק, אין צורך גם לתת צדקה, אבל מכאן ולאבא תקבל על עצמך יותר להיזהר. אם זה הנופל בלי הפלסטיק, אז היית צריך לתת צדקה, אבל לצום, אין צורך לצום עם תפילין נופלות, רק עם ספר תורה נופל, וגם זה מצד חומרה. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
שלום וברכה, רציתי לשאול, הרב אמר שאפשר קוקה קולה, זה נקרא חמר מדינה.
אמרנו ברשותכם שיש כך דעה יחידנית בפוסקים, דעה שסובר כמותה מורי ורבי הגאון הרב יעקב מאיר שטרן שליטה, מכיוון שחמר מדינה בראי חזל זה כל דבר שנחשב במדינה למשקה חשוב. וקוקה קולה גם... גם אם תלך לחתונה חשובה, במקום מאוד מפואר, קוקה קולה יהיה על השולחן. נכון, כל הפוסקים ללא יצא מן הכלל חלקו על כך, כמו שמרחיב האיגרות משה ודודי סקין עם הרן הרב אלישיב, זה משקה שבסיסו מים, אבל אמרנו למקרה שאף אחד לא יכול בשום אופן לשתות לא מים, לא מיץ ענבים ולא יין ולא מיץ תפוזים טבעי ולא שום אפשרות אחרת אפילו של תה ממותק, במקרה שכזה אפשר לסמוך על אותו דעת יחיד ולהקל גם במשקה קוקה קולה.
תודה רבה, חג שמח.
חג שמח, תודה לכם על חידוד הדברים. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה לכבודו, ערב מבורך.
ערב מבורך, רציתי לשאול את הרב לגבי קיריים חשמליות. איך להכשיר אותם, כי שלא יהיה תמוד לערב פסח ונתקע אם לא נוכל להכשיר אותו.
קיריים חשמליות, לפני שנים ארוכות דיברתי על כך עם דודי סקין מרן הרב אלישיב, שטען שכבו לא כך פולטו. נכון שעליהם יש איתוח של זכוכית, פלטה של זכוכית מחוסמת, אפשר לנקות אותה באופן יסודי, ולהדליק מתחת את הקיריים בלהבה הכי גדולה שהדלקנו במהלך השנה, וכך להשאיר את זה במשך חצי שעה, ודי בכך להכשיר את הקיריים החשמליות.
הרב, זה חשמלי, זה לא...
נכון.
זה נראה לי
נירוסטה. נכון, נכון.
זה נירוסטה.
זאת אומרת שהחלק העליון מנירוסטה?
כן, זה רק נירוסטה, אין בכלל זכוכית. זה נירוסטה בלבד, יש נירוסטה ושתי עיגולים כאלה שהם חמים חמים, על זה הצידים מונחים.
אז אם כך, הדברים עוד יותר פשוטים, מכיוון שרצינו להעיר הערה לגבי הקיריים הקרמיות עם המעטה של הזכוכית, עם השאלה, מכיוון ששם התברר על ידי ידידנו הגאון הרב צבי כהן, שמערבים בפנים גם שברי חרס, כך הוא בירר אצל מומחים, והשאלה אם ככה חזרה לדון, האם אפשר להכשיר אותה מצד קיבולו כך פולטו, מצד דין של כלי חרס. אבל אם הציפוי מלמעלה, החלק העליון הוא מנירוסטה, הדברים הרבה יותר פשוטים, מנקים אותם באופן יסודי, לפני שמדליקים את הקיריים החשמליות למטה, שופכים מכלי מבעבע תוך כדי ביבוע על כל מקום, ולאחר מכן מדליקים את הקיריים במשך כחצי שעה, והכשרנו את הקיריים לכתחילה.
ואם הנחתי על חצי לטוף בנייר כסף, מותר לי גם לעשות בפסח לעשות את זה, הנחתי ישירות על איפה שמניחים את הסיר.
אם כבודו יעטוף את הדברים בנייר כסף, ודאי וודאי שאין מקום לחשוש, מכיוון שהנייר כסף עצמו אותם את הבליה עצמה. דיברנו שאפשר להשתמש גם בלי נייר כסף על ידי זה שנשפוך לפני כן מים רותחים על כל פינה. כמובן
אבל לח... זה ארוס אותו, הרב, זה ארוס אותו. אני פעם שנה שבה ניקיתי וזה הלך לי לפח.
אם הדבר יהרוס, אז כבודו יעטוף את הכל בנייר כסף, לאחר שינקה באופן יסודי, ידליק את המעברים למשך חצי שעה, וידאג שלא יהיה מגע בין הסיר, אלא ללהבה עצמה ולא למעטפת שמסביב. זו הדרך היחידה אם כך. אנחנו מודים לכם על ההערה החשובה, מודים לכם המאזינים שהייתם איתנו במשך שעתיים, מודים לסגי היקר, לרב דוד היקר, לשלמה היקר, לאשר שהיה איתנו, לכם המאזינים, נאחל לכולם פסח כשר ושמח, יהי רצון שנזכה עוד השנה לעלות לירושלים ברננה, ושם לעשות את הפסח במועדו וכהלכתו, שוב ברכת רפואה שלמה למורנו ורבינו שר התורה רבי שמואל הלוי, בן רחל, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה במהרה, פסח כשר ושמח, בשורות טובות ובשמחה נעלה לירושלים ברננה.